אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
שאלו אותי, תגיד, אז איך אתה מתאר את החוויה הזאת של הפשרות? אמרתי, זה כמו שאת ניצבת על מזרון, ואת אוחזת בזיזים, אבל את על מדרון, את כבר לא על הפסגה. משעה שנכנסת לכנסת, את כבר לא על הפסגה. אין לך את הלוקסוס הזה, אין לך את הפריבילגיות על הפסגה. את נמצאת על המדרון, ואת נאחזת בזיזים, ואת אומרת, אני לא אגיע למטה. ואלה הקווים שהם, את יודעת, שהקו האדום מאוד יכול להיות פתאום ורדרד, ואולי גם לדהות לחלוטין. ואני חושב שזה התהליך שקורה להמון חברות וחברי כנסת, שהקווים האדומים נעלמים משהו.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים משפיעים ואהובים, והיום נמצא איתי יוסי יונה. שלום יוסי.
שלום לך ענת.
סופר, חבר כנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, מרצה, חוקר, פילוסופיה של החינוך. בקיצור, תראה כמה פרצופים יש לך.
כן, אני תוהה לעתים באיזושהי רפלקסיה עצמית, ממה זה נובע, את יודעת, ברור שזה מאיזשהו רצון לדעת, אבל גם מאיזשהו, נתאר לעצמי, איזשהו קו אופי של תזזיתיות שכזאת, יודעת, שאיזשהו חוסר נחת, ואז המעבר מתחום אחד לרעהו.
מה חוסר נחת זה אומר שאתה לא מוצא שם תשובות, אתה לא מוצא סיפוק?
של איזשהו, באמת איזשהו רצון להתמצא בתחומים שונים, וגם אני חושב שגם, אני לא יודע, את יודעת, יכול להיות שבדיעבל אני מפתח איזושהי עמדה שאומרת שאם את לא מתפזרת, אז הידע שלך על מה שנקרא the human condition.
כן, המצב מאוד, האנושי.
כן, המצב האנושי מאוד מצומצם, ואני דוגל באיזושהי גישה כזו הוליסטית, של, כן. של למצוא תמיד את החיבורים בתחומי דעת שונים, כי זה נותן לך תמונה הרבה יותר רחבה, יותר מעמיקה של המצב האנושי. יכול להיות שזה בא משם, ויכול להיות שזה מין רציונליזציה של בדיעבד.
כן, תכף נעשה לך פה פסיכואנליזה, אבל נאמר שאתה גם ממקימי הקשת המזרחית, ואתה באמת גם עוסק ברב תרבותיות ובגזענות, וכתבת על זה הרבה לצד הרומנים שלך, והיום אנחנו ניגע בשני ספרים חדשים שהוצאת בחודשים האחרונים. אז איפה זה התחיל, אגב פסיכואנליזה, כילד? איפה זה הרצון הזה לדעת?
אני חושב שהתשוקה הזו, ההורים שלי משקפים שני כתבים שונים לחלוטין. אמי היא המספרת, וולטר בנימין מדבר על מספרי המזרח.
כן.
ואמי הייתה כזו, שהייתה מספרת סיפורים שהם נמשכו לעתים שלושה מפגשים בימי שישי בערב, ובעיקר בימי החורף, שזה סיפור אלף לילה ולילה. ואנחנו ישבנו סביבה, והדודים, זה לא הסיפור לילדים. והאחיות שלה, והאח שלה, ואשתו ובעליהן, והנה אמי יושבת שמה, ומספרת סיפור, תארי לך פרק של שעתיים, ומקשיבים לאמי. אז אני חושב שמשם יש איזושהי השפעה, לא שאני יכול לזהות איזשהו קשר סיבתי, את יודעת, אחד לאחד. זה אחד. ומצד שני, את אבי, שהוא אדם שבאופן אינטואיטיבי אוהב תרבות, הוא נהדר השכלה פורמלית, פועל סולל בונה קשי יום, אבל הייתה לו איזושהי הערכה שאני לא יודע באמת מה מקורה לתרבות. בילדותי, אני זוכר מקרים רבים שבהם, את יודעת, הייתה תקופה שבהם מקישים על הדלתות ומציעים את מרכולתם.
נכון.
אנציקלופדיות,
נבבות, כן, כן, וכן. בילדותנו, נכון.
כן, ואבי, אבא תקנה לי, והוא היה קונה.
כאילו שהוא מגיע איש עם אנציקלופדיות או ספרים.
והוא נענה לבקשות הללו באיזשהו רוחב לב, שהוא באמת לא טיפוסי, את יודעת, לאנשים במעמדו, במיליה החברתי שלו. ואפרופו הלקסיק, אבי קנה, רכש עבורי פעם לקסיקון לתרבות. ששם גדולי היוצרים בתחומים שונים של מוזיקה וספרות.
כן, הייתה אנציקלופדיה תרבות.
נכון.
באותן שנים.
ואני לא סיימתי, לא התחלתי בית הספר תיכון. וזה היה, זה היה, זו הייתה הדרך שדרכה התוודעתי לתרבות העולמית.
אז אתה מלמד את עצמך, ואתה שלא מסיים בית ספר, הופך להיות פרופסור לפילוסופיה.
לימים, את יודעת, בואי נאמר, האילוצים. הציעו לי משרה בבית ספר לחינוך, אז אני אהפוך לפילוסוף של החינוך. אבל ההכשרה שלי הייתה הכשרה פילוסופית נטו, שזה היה באוניברסיטת, יוניברסיטת פנסילבניה בפילדלפיה, שבארצות הברית. ומשם, גם, הנה, אפרופו התזזיתיות, לפעמים זה אילוצים, אז אני סיימתי פילוסופיה נטו, שעוסקת יותר בתחום הזה של החיים הראויים, well-being, שקשה לתרגם את זה לשפה העברית.
אבל הזכרת את האמא המספרת והזכרת את אבא, והם גם מופיעים ברומן החדש שלך. התאנים הטובות מאוד שראה אור בהוצאת קרמל.
הם מופיעים, לא מופיעים, הם לא חמקמקים.
חמקמקים, אבל...
זו בכל זאת בדיה.
כן, רומן בדיוני אבל מבוסס.
כן,
שוב, על זיכרונות וסיפורים על עיראק ועל המדבריות, ויש שם אישה מבוגרת עם המטפלת הנפלית, ויש שם איזה סבא רבא שהתחתן עם סבתא רבא כשהיא הייתה בת 12. החומרים משפחתיים נכנסים לשם, ועדיין התאנים מתוקות עם הסיפורים הקשים שיש בתוך הרומן הזה.
כן, כי אני חושב ש... אני אעז לומר משהו, את יודעת, על ספרים, כי אני לא מבקר ספרות. אז לכן כל מה שאומר זה משהו, את יודעת, ניקח את זה בערבון מוגבל. אני חושב שספרים טובים, ספרים שהם במהותם, הם ביוולנטים.
כן.
שיש בהם את הכאב, את הסבל, את הנאמנות והבגידה, את היופי ואת הכיעור. הזכרנו את הביטוי הזה של המצב האנושי, ושספר, אני מקווה שככה קוראים, מודדים את ספרי, שאיכותו נמדדת על פי היכולת שלו לגוע באופן מטבי במצב האנושי. ואני מקבל תגובות שונות ומגוונות, ואף מנוגדות לספר. יש זעם. לעתים מצד דווקא נשים שקוראות את הספר, טוענות, את יודעת,
כן,
מתוארת שם מציאות פטריארכלית, שוביניסטית, כן. קשה מאוד.
הייתה זו, זאת הייתה המציאות, אתה פשוט מתאר מה שהיה, אתה לא יכול
נכון.
ליפות את זה. אני רוצה להגיד לך, אגב, מה שאתה אומר על הזעם, שאתה מתאר באמת חיים פטריארכליים, או נישואים ממש עם ילדות, שזאת הייתה התרבות בעוד כל מיני מקומות, לא רק בעיראק, וכועסים עליך בשם מה שאנחנו חיים היום הפוליטיקלי קורקט, אבל אי אפשר כל דבר להכניס, אי אפשר להכפיף את האומנות לפוליטיקלי קורקט 24/7, כי אז אין אומנות, ואז אין אמת.
ענת, אני לא חושב שהכעס הוא היה עליי, הכעס לגבי, ביחס למציאות הזו.
כן.
כן, שהיא מקוממת.
כן, היא מקוממת, נכון.
במובן זה הכעס עולה, לא אליי כסופר, אלא דמויות, אלא דמויות ואלא מציאות. ויש כאלה שהתקשר אליי דוד, שהיום בגיל 85, מתקרב ל-90, מאשקלון, איש חביב ביותר, והוא אומר לי, אבט, אתה לא מתאר לעצמך מה עשית לי, אתה החיית את החוויות הילדות שלי, את המדבריות של עיראק, העיירות שבהן גדלנו, והביטויים בערבית שאתה משתמש בהם, כפי שהשתמשנו בהם בבית ההורים, ועוד כהנה וכהנה. אז את מקבלת תגובות מאוד, מאוד מגוונות, ואני שמח על כולן.
תקרא קצת מן הספר, תאנים טובות מאוד, יש לי עץ תאנה בחצר.
אנחנו יכולים פשוט להתחיל?
להתחיל את ההתחלה, כן.
להתחלה? אוקיי. באופן בלתי רגיל לעונה זאת של השנה, ממטרים קלים ליוו אותי בדרכי לבית הוריי, וצינה קלה עמדה באוויר. היו אלה שעות בין הארבעים של יום שישי, תחילתו של חודש יוני, שנת 2014, כשעשיתי את דרכי לביתם, הכניתי את רכבי ופסעתי בשביל האספלט הצר, המוביל מהכביש אל הבית, דילגתי בכלילות מעל לשלוליות מהגשמים הקטנות שעמדו בדרכי. לצילו של השביל עמדו שיחי הדס מוריקים, ששימשו מעין גדר חיה שנמתחה מהכביש עד לשער הכניסה של חצר הבית. מוללתי כלאחר יד את העלים שבהקו הודות למאה הגשמים באצבעות ידי, ושאפתי בחטבה את ניחוחם החריף לאפי. בעיני רוחי על תדמותו של אבי, בעת שערך את ברכת המבדיל בין קודש לחול, בשובו מבית הכנסת במוצאי השבת. דימיתי אותו מקרב את עלי הדס לאפו, מרחרח אותם קלות ומברך ברכת בורא אצא בסמים, ומגישם לאימי. כך נהג מאז ומתמיד.
וזאת פתיחת הספר, ומי שמדבר שם זה הגיבור שלמה, שהוא מספר את הסיפור. ואולי זה ייקח אותנו לספר הראשון שבחרת מתוך החמישה, אני קצת עושה לך בלגן בסדר, ויקטוריה, של סמי מיכאל. כי גם שם אנחנו חוזרים חזרה לעיראק, לאותה אימא גדולה, שאולי גם משמשת השראה לספר שלך, ויקטוריה, גם פה עם החומרים הביוגרפיים של סמי מיכאל, וסמי הוא גם קרוב משפחה.
כן, גילוי נאות, הוא גיסי.
כן, נשוי לאחותך, כן. הוא הסופר אולי של יוצאי עיראק פה בארץ, סמי ואלי אמיר.
נכון, נכון.
שהעמידו את העולם העיראקי בתוך העולם הישראלי.
נכון, בהחלט, והכתיבה שלו, הנושאים שבהם הוא עוסק, בהחלט מהדהדים בתוך הרומן שכתבתי. זה בלתי נמנע. שכך יהיה, אני מעריך מאוד את עבודתו הספרותית.
אתה זוכר מתי פגשת ספר ראשון של סמי?
כן, זה דווקא היה ספר שלא עסק בעיראק, היה שווים ושווים יותר.
כן, שעסק פה במעברות ובקליטה.
במתח האתני בישראל.
במתח האתני בישראל, כן.
כן, אז כבר, זה הספר הראשון שקראתי, ובוודאי השפיע על התודעה החברתית, הפוליטית, ללא ספק. הספרות שלו מהדהדת. אני קורא את הספרים שלו, אני מאוד אוהב אותם, ובמיוחד את ויקטוריה. יש שם איזשהו תיאור של אדם עם גיבן, חטוטרת על גבו, והוא כותב באופן כל כך מחמיר לב על מקומו של החריג בחברה האנושית. ואמרתי, וואו, אם תבקשי ממני.
כן, אני מבקשת ממך לקרוא.
כן.
אז זה הקטע.
כן, כן, כן. הנה כאן, ויקטוריה שכחה את צרותיה מרוב החשש לגורלו של מעתוק, נונו. צד אפל שהשתיקה יפה לו היה בעיר הגגות. רבים נוח להם היה להתכחש לדבר קיומו. יש היו מכנים אותו שד, את האיש הגיבן הזה. אפשר שיסודו בעבר הרחוק של שוכני המדבר הקשוח, היחס הקשה לחריג, לבעל מום, ולבעלי חיים שאינם ממלאים את יהודם כיאות. סוס שמחליק ומועד בשעת נסיעה סופג מדי הרכב צליפות שוט עד זוב דם. ילדים מתעללים בחתולים ומתנקלים לסקנים חסרי ישע. נערים יוצאים למצוד על חולי נפש. המשוגעים היו נמלטים מדי מעניהם בצעקות כאב, או שהיו עומדים וצוחקים צחוק אבילי במטר אשפה ואבנים הניתח עליהם. אדם שמשתתח אפיים בשלולית של גשם נתקל בפרצופים מגחיכים יותר מבידיים מושטות לעזור. ויקטוריה הבינה שדמותו של הגיבן המקרטע ככה יכולה להמציא להמון המתוח את הפולקן שהוא מבקש ליצריו.
אני מנסה לחשוב על הקטעים האלה שאתה קראת גם קודם וגם עכשיו, ואיך זה מתכנס באמת לתוך תפיסת העולם שלך, שהיא לא רק תפיסת עולם אידאית, היא גם תפיסת עולם מעשית, חינוך לאנטי גזענות, דברים שאתה מתעסק. איפה זה נולד, יוסי?
אני גדלתי בבית שלא ידענו עוני, אבל ידענו מחסור. משפחה קשת יום. אבי עבד כפועל בסולל בונה. אמי עבדה לפרקים כמנקה או מנקה בתים במפעלי מזון. ואני חושב שאת סופגת את זה. עכשיו, הספיגה לא, של המציאות הזו לא בהכרח מביאה אותך למולעות חברתית, מן הסתם
ממש יש, לא, ממש יש אנשים לא. שסופגים את זה ואז אומרים כשיהיה לי, יהיה לי ולא מעניין אותי מה אחרים.
נכון.
ויש אנשים כמוך גם לקחת את זה לפוליטיקה לאני רוצה לעשות צדק חברתי, כמה שאני אפשר כאילו זאת, אי אפשר לנהל כאילו לקיים אוטופיה, אבל כמה שאפשר אז, כמה שאני יכול.
פה הזכרת בראשית דברייך, את יודעת, את הפסיכואנליזה, אז למה דווקא אדם, למה חוויות ילדות שכאלו מובילות אדם אחד לפתח מודעות חברתית ורצון לשנות, ותראה הוא לתפיסה הפוכה, דרוויניסטית, של להגיד, the hell was the world, אני אדאג רק לעצמי, ושמצידי שהעולם ימות. אני באמת, קשה לי להשיב על השאלה הזו, מדוע מתפתחת תפיסה כזו של אמפתיה או סולידריות כלפי הסובבים אותך. אני לא יודע לומר, ואני חושב שזה גם חלק מה, בוא נאמר, מהקונטינגנטיות של החוויה האנושית. את יודעת שהנה אנחנו, שתנאים מסוימים לא בהכרח מעצבים אותנו ומגבשים אותנו בדפוס כזה או אחר. אז אז אני, אני, אני מתקשה לתת לך מענה, למה החוויות האלה לקחו אותי לשם ולא למקום אחר. הם לקחו אותי. זאת אומרת, מה שאנחנו כן יכולים לומר...
אתה זוכר אבל לספר לי, נאמר חוויה, מקרה שקרה לך, או שעדיין קורה לך, שאתה רואה את זה ואתה רוצה להתפוצץ. גם אגב בקרב אנשי השמאל, שיכולות להיות להם סיסמאות מאוד יפות, חלקם אולי חברים שלך, לא נזכיר שמות, אבל איך אני אומרת, לפעמים לא מוצאים את האף שלהם מתל אביב לראות מה קורה בפריפריה, כי... עניינים של שמאל ושל תודעה חברתית זה גם עניינים גיאוגרפיים.
נכון, אני חושב, אם את מעלה את זה לדרגה כזו של הכללה, ואני שמח, אני חושב שאנחנו חברה שנעלמה ממנה האמפתיה, נעלמה ממנה החמלה. ואנחנו רואים את זה גם במציאות הפוליטית שלנו היום, שאין כמעט שום כוח פוליטי, שבאמת ובתמים מאמץ לחיקו תפיסה חברתית מגובשת, שיש בה את הדבר המאוד פשוט הזה.
חמלה.
של החמלה. החמלה, כמו שאומרים, את יודעת, פעם אמרו על קהילות כאלה ואחרות, שהשכינה פסקה מלשכון בקרבם. אנחנו יכולים לומר על החברה הישראלית, שהחמלה פסקה מלשכון בתוכנו. וזה כן, זה מקומם אותי. ומצד שני, אני חייב לומר לך שאת מוצאת אותי גם בפאזה, אולי מאוד מתמשכת ואולי זמנית, של איזשהו תסכול או, 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 או חוסר אונים למול המציאות הזו, ולכן גם אולי הכתיבה גם משקפת משהו כזה של איזשהו אסקפיזם.
כן, אולי אתה פשוט הולך אל הספרות, כי אתה אומר, אני ניסיתי וגם ניסיתי בכנסת, ואין עם מי לדבר.
כן, זו התחושה שלי.
ולפעמים גם אין עם מי לדבר בתוך הקבוצה שלי.
חד משמעית. חד משמעית, גם בתוך הקבוצה שלי, במיוחד גם בחוויה הפוליטית, חוויה מבחינתי, אני ביליתי 4 שנים בכנסת שהן היו מרתקות, באמת. אני חושב שזו זכות להיות חבר כנסת.
אולי היית עדין מדי, יוסף?
חד משמעית, לא אולי. כלומר, אביד, זה לא עניין של עדינות. קודם אני ראיתי את המקום הזה ועדיין רואה בו כמקום שמתייחס אליו גם ביראה.
כן.
בית המחוקקים הישראלי.
בית המחוקקים, נכון.
בית המחוקקים הישראלי, ששם עמדו, את יודעת, בן גוריון, פגין, סעדת, קרטר. היי, את יודעת. אז מעולם לא איבדתי את התחושה הזו של יראה, גם ביומי האחרון שהייתי בכנסת, חד משמעית. יחד עם זאת, אני מודע לזילות שהמקום הזה עבר, ואני מודע גם, ובלי להכליל, יש חברות וחברי כנסת נהדרים.
נכון.
אנחנו לא מכלילים, אבל אנחנו כן רואים, ירידת ערך. אנחנו כן רואים אובדן הנכסים הערכיים שמשקפים רבות מחברות וחברי הכנסת. ואני חשתי את האיום הזה.
Thank you. ששאול מתקשר בוא שוב לנגן לי דוד קח אותי לכוכבים בוא שוב לנגן הלילה
כשאת בפוליטיקה את חווה איום שאת לא מודעת לו כשאת מחוץ לכנסת, וזה השרידות הפוליטית. ויש איזשהו איזון, את יודעת שאת בכנסת, את עושה פשרות, בעולם הפוליטי מחייבת הרבה פשרות.
ריאל פוליטיק, בסדר.
כן, אבל השאלה היא...
איפה הולכות הפשרות, כמה אתה מותח את הגבולות האדומים שלך, איפה?
בדיוק, שאלו אותי, תגיד, אז איך אתה מתאר את החוויה הזאת של הפשרות? אמרתי, זה כמו שאת ניצבת על מזרון, ואת אוחזת בזיזים, אבל את על מדרון, את כבר לא על הפסגן. ואני חושב שזה התהליך שקורה להמון חברות וחברי כנסת, שהקווים האדומים נעלמים משהו, והשרידות האישית היא שהופכת להיות העיקרון המנחה את הפעילות שלהם שם. עכשיו, יש בזה משהו סטרקטורלי, שזה מבני, זה המקום שאליו הלכת, אבל לא הכל סטרוקטורה, יש עדיין את האדם שיכול להכריע ולקבל החלטות ואחראי למעשיו. אני חושב שאני במובן מסוים, את יודעת, אני אמרתי, ששאלו אותי מה הייתה חוויה שלך, שאתה עולה על הפודיום ואתה נועם. ואני אומר שתי דמויות, אחת קולקטיבית ואחת אישית. אחת זה אבי, שהוא חשב שזה לא רעיון טוב שאני אלך לכנסת, ואמר לי, אתה אדם מכובד, זה לא בשבילך. ואז תמיד הוא היה שם איזשהו אלטר אגו שהייתי צריך להגיד, אני לא אעשה לו בושות. ומצד שני, הקולקטיב האמורפי הזה של אלפי הסטודנטים שעברו בחדרי הרצאות, ובבחינתי זה לתת להם דין וחשבון, שאני לא... אני לא אבייש את עצמי ולא את המקום, ואני לא אצעק, ואני נאמן לעובדות, וזה לא כל כך לא נכון, את יודעת, לפודיום זה לא מאמר אקדמי ששם הפוטנוט, ואת אומרת, מראה מקום, איפה אני לוקח את העובדה הזאת ואחרת. לא, איך אומרים, you have a license to kill, או license to lie, את יודעת, כאילו אנשים...
A license to lie, יפה מאוד, כן, רישיון לשקר, זהו, זה משהו אחר לגמרי, זה לא הרצאה באקדמיה, זה סוג אחר לחלוטין של נאום.
אז אני חושב שאם אני, בוא נאמר, אני פוליטיקאי שלא פוליטיקאי, בוא נשים את זה גם במרכאות, שלא ידע, ואולי לא יכל, ואולי לא רצה, לא ידע להתפשר כדי לשרוד.
וזה מוביל אותי לעוד ספר שבחרת, The Human Stain, הכתם האנושי של פיליפ רות, הסופר האמריקאי היהודי, זה ספר שלו משנת 2000. קולמן סילק.
סילק, קולמן סילק.
מרצה מכובד באקדמיה ללימודים קלאסיים, ויום אחד הוא נכנס לכיתה, ונמאס לו שכל פעם הוא קורא שמות, ויש איזה זוג סטודנטים שהוא אף פעם לא רואה אותם. ואז הוא שואל, do they exist or are they spooks? האם הם קיימים? השני חבר'ה האלו שהם רוחות רפאים. אלא שספוקס זה גם מילת גנאי לאפרו-אמריקאים. הוא לא נותן על זה דעתו, הוא סתם מדבר.
זה גם בהגדרה חמישית, את יודעת.
כן.
כאילו, ספוק זה רוחות, טה-טה-טה-טה-טה, ואז את הולכת איזושהי הגדרה שהיא שולית, זניחה.
כן, שולית, זניחה, אבל זה גם יכול לשמש כמילת גנאי. מתלוננים עליו הסטודנטים, הוא מוקם מהאקדמיה, האיש המכובד הזה שגם שימש כדיקן. וכשהוא מספר את הסיפור שלו, יותר נכון, נתן צוקרמן, אותו מספר קבוע של פיליפ רות, מספר את הסיפור שלו, לאט לאט מתברר שזה לא הכתם, אלא הכתם זה שסילק עצמו מחביא כנראה איזה גנים שחורים. זאת אומרת, יש לו...
הוא שחור.
הוא שחור. פשוט מהשחורים המורבבים האלה, עוד מתקופת העבדות, שזה סבתא כנראה שחורה שם, שהוא פשוט, הוא יכול היה להסתיר, הוא היה מספיק לבן כדי להסתיר את זה.
בערת אגב, אני חייב לומר, רובן של אנשים השחורות בארצות הברית, בעבר שלהן, עברו אינוס.
אונס, כן, אונס.
אז ככה שזה, זאת התופעה מאוד מאוד רווחת.
כן, ולכן יש בעצם לבנים שיש להם דם שחור בעבר, אבל הוא היה מספיק לבן כדי...
טופס.
להתחפש לחלוטין ולטשטש את ההיסטוריה שלו, וזה הקטם. הספר הזה מאוד השפיע עליך.
הוא מככב גם ברומנים שלי. הוא כיכב כבר ברומן לא זמן טוב לאהבה, הראשון מ-2015. אני משתמש בו ביומן סטיין כחלק מחומרי הלימוד באוניברסיטה. סטודנטים עליהם לקרוא את הספר ולכתוב, ולשלב את זה עם תובנות פילוסופיות.
כן.
ובספרי הבא, ברומן הבא, שהוא סיימתי אותו, ועדיין לא יצא לאור, שנקרא ככה זה תמיד נגמר, הספר מככב באופן מאוד מאוד בולט. הוא בעצם, הוא הופך להיות, הספר הופך להיות הנושא של עבודת התזה של הגיבור. כן.
אז מה המאוהבות הזאת?
אני חושב פיליפ רוט בכלל השפיע עליי.
אגב, שגם זכה לסרט נהדר.
נכון. פיליפ רוט השפיע עליי מאוד, כבר אז, היה שלום קולומבוס, ואומי מעיקל פורטנוי. את זוכרת את ה...
מה מעיקל פורטנוי ברור, אחד מהספרים הנועזים ביותר, וגם בספר הזה הוא מנהל פה איזה מערכת יחסים עם מנקה, שוב עניין כתם אנושי ומודעות חברתית.
פרופסור,
כן, מנהל מערכת יחסים עם מנקה בקולג'.
נכון.
גם פה יש עניינים מינים, אבל פה גם כבר נותן דין וחשבון על זה, כי אנחנו כותבים, הוא כותב את זה בשנות ה-2000, זו תקופה אחרת.
נכון. הוא כותב וגם מתוך איזשהו קריאת תיגר נגד הפוליטיקלי קורקט.
נכון.
חד משמעית, כן, יש שם קריאת תיגר, כי ציינת בתחילת דברייך על פיליפ רוט את העניין של הפוליטיקלי קורקט, ומהו הקטם האנושי הזה שבגינו דנים את האדם, את יודעת, לאיזשהו...
מסלק אותו מהאקדמיה, כי הוא אמר רוחות רפאים.
בדיוק. בוודאי, וגם שוב, הרומן הבלתי קונבנציונלי, אנטי בורגני, שיש לה פרופסור המקליש הזה, האיש הקשיש, עם המנקה באוניברסיטה, פער גילאים מאוד מאוד גדול, והנה אנלפבטית, והוא, כפי שציינת, פרופסור ללימודים קלאסיים, ויש שם מישהי... חברת סגל שרודפת אותו בגין הדבר הזה,
כן.
ועוד דברים מסוג הזה. אז כאן בוודאי הוא יוצא חוצץ נגד המוסר הבורגני, ונגד
הפוליטיקלי קורקט. כן. כן.
אבל מה שמושך אותי לשם, ענת בכל זאת, זה העניין מקומו, כך אני מבין, המקומו של הגורל, שמה קורה לאדם שמבקש להתנתק לחלוטין, מהתנאים הבסיסיים שלתוכם מושלח, לתוך האקטואליה, מה שז'אן פול סארט, המושלחות הזו לתוך האקטואליה, לתוך העולם. ומידת החופש שלך לקרוא תיגר על התנאים המכוננים הללו של הווייתך, ההיסטוריה, הזמן, ההורים, התרבות, השפה, הצבע, המין, שהם בעצם מרכיבים מכוננים של זהותך, שעליהם אין לך שליטה.
כן.
וכאן עולה הסוגיה הזאת של הבחירה. והנה, קולמן סילק מקבל החלטה, הוא לא מקבל אותה, דרך אגב, גם הסיפור של הקבלת ההחלטה, וזה הדבר הנפלא שאני רואה אותו אצל פיליפ רוט, לא מתקבלת החלטה דרמטית באיזשהו נקודה מסוימת בזמן. יש גם את העניין של ההיקלעות למצבים. הוא יותר נקלע לקבל את ההחלטה. סיטואציה שבהם פונים אליו כאדם לבן, ואומר, כן, אוקיי, כן. why not? אבל הגורל רודף אותו, זאת אומרת, בסופו של דבר הוא משלם מחיר מאוד יקר על, 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 על הבריחה הזו, כן, מהתנאים.
על התחפושת שלו.
יש את הקטע המדהים שבו החברה שלו הראשונה, המשמעותית, הלבנה, הוא לוקח אותה פעם ראשונה לאורה, והוא לא טורח לומר לה שהוא שחור, והוא חושב שהיא ליברלית, פתיחות על פניו, והוא לא תולך לומר לה שהוריו גרים בניו ג'רזי, שחורים, והוא לוקח אותה אליהם, והארוחה מתנהלת כסדרה, הכל בסדר, והנה הם שווים בדרכם חזרה לניו יורק, ברכבת, ואז היא פורצת בבכי, באחד מהתחנות, היא אומרת לו, I just can't.
אני לא יכולה.
אני לא יכולה. ובמנוסתה, סיטואציה מאוד מחמירת לב, שהיא שוכחת את הכובע שלה על המושב. היא פשוט, כשמגיעה לאחד מהתחנות, היא פשוט קמה ונחפזת מחוץ לרכבת. I just can't. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right.
it's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right.
חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
כאן תרבות באולפן הסופר, פרופסור יוסי יונה, חבר הכנסת לשעבר, הוא כאן עם הספרים האהובים עליו, ואנחנו מה, מנסים בשעה הקטנה הזאת גם לקרוא וגם קצת לתקן את העולם, יוסי?
תראי, הבאתי גם אחד מהספרים
כן,
ש...
כן, זהו, אתה כבר קופץ קדימה לעוד ספר, גם אותו הבאת באנגלית של ג'וזף קונרד, לורד ג'ים, הוא גם קיים בעברית.
ואני גם אומר לך, אני, מדוע,
כן,
את יודעת.
אז בקצרה, זה... הסיפור פה מדובר על איזשהו...
מלאך.
מלאך.
בצי הסוחר, במאה ה-19, שהיו, הוא פשוט, הוא הגיע לצי הסוחר עם איזשהו, מין איזשהו, את יודעת, עולם דמיוני כזה, שהוא יהיה איש עשוי ללוחת.
הוא יהיה בצי הסוחר, רק שהוא לא מבין שהצד השני של צי הסוחר זה העבדות, זה העבדים.
אבל לא, לדעתי, זאת אומרת, הסיפור הגדול הוא כאן, היומרה למול ריסוקה של היומרה. היומרה שלו להיות מלאך עשוי ללוחת, נתון בהרפתקאות מדהימות, איש אמיץ, והנה במבחן הראשון, והאונייה על סיפונה כ-800 עולה רגל למכה, בדקם בים האדום.
מוסלמים.
על פניו, את נשמע איזשהו מכה בירכתי הספינה, כן. או בתחתית הספינה, בקרקעית הספינה, ונדמה להם שהספינה הולכת לטבוע. ואז הקברניט, ואיתו לורד ג'ים, נוטשים את הספינה, נוטשים את האנשים הללו לגורלם, רק מצילים את עצמם. ובצל של המוגות לב הזו, חייו ממשיכים. זאת אומרת,
כן. בסוף אגב הם ניצלים כל ה-800 מוסלמים.
כן.
הוא מושם בכלא, וכשהוא משתחרר, הוא באמת מרגיש שעכשיו הוא צריך לחפר.
פיצוי אינסופי.
על אותו קטם שהוא עשה, אינסופי, כן.
אינסופי,
והוא... הוא נודד באמת למזרח אסיה, ושם הוא מבין, מגלה את העבדים.
מגלה את העבדים, אבל הוא הופך להיות המנהיג האמיץ, המוסרני, אבל כל זה לא יכול לחפר מבחינתו. כן. מבחינתו, וכאן נקודת המבט האובייקטיבית למול המבט האובייקטיבית, החברתית, למול נקודת המבט האישית. כלומר, את יכולה לומר, היי, אוקיי, you paid your dues,
כן.
שילמת את חובך, עשית כבר, פיצית על המעשה
היית
הזה.
היית בכלא.
היית בכלא, שילמת. אז אוקיי,
מספיק.
אוקיי, מספיק, אבל הוא לא יכול. הוא גם מוצא בסופו של יום, הוא מוצא את מותו.
כן, הוא מוצא את מותו בגלל הרצון הבלתי אפשרי, ניתן לסיפוק של לעזור לאותם עבדים. כן. בסוף הוא מוצא את מותו, כי הוא לא יכול.
האדם, או להיות האדם האמיץ, זאת אומרת, הוא בדיעבן.
גם לא יכול ולהילחם, הוא לא יכול, כן. פשוט לפרק את כל המערכת, כן. הזאת של העבדות.
אבל הוא רוצה להיות האדם האמיץ שהוא לא עמד, שהוא לא הצליח להיות.
אבל גם מעבר לסיפור הנוצרי פה, להגיש את הלכי השנייה, מה קונרד אומר פה? מה תפס אותך? כי גם זה ספר שאתה מגיע איתו פה, עם ספר ככה ישן, שהוא לפני הרבה שנים כבר, מאז הוא נכנס ללב שלך.
אני אומר לך מדוע. כשאני הגעתי לארצות הברית, אז בזמנו הייתה לי בת זוג, כשאמרה לי, אבט, אתה רוצה ללמוד שפה אנגלית? תלך לספרות המופתית. והיו שלושה שאני זוכר אותם היטב, שלושה ספרים, ספרי מופת שאני זוכר היטב, שדרכם ביקשתי לרכוש את השפה. ולכן הספר הזה הוא מאוד יקר לי, את יודעת, אם את תסתכלי לתוכו, את תראי עדיין מקומות שבהם אני מסמן מילים.
כן.
שאני, כי ג'וסף קונרד, דרך אגב, האנגלית שלו היא באמת, היא מדהימה, הוא פולני במקור, ואני חושב שהוא רצה להראות לאנגלים, לאמריקאים, שהוא דובר את השפה האנגלית
יותר טוב מהם.
יותר טוב מהם, כן. אז לכן כל עמוד, אני זוכר את עצמי, את יודעת, צמוד למילון, כל עמוד זה 10 מילים שאני לא מבין. ולכן יש לו משמעות גם מאוד חשובה היסטורית, לכן הוא מרופט, הוא ישן, אבל יש לו, זו הכניסה שלי לארצות הברית, את יודעת.
אתה רוצה לקרוא משהו קצר ממנו?
It was solemn and little ridiculous to, as they always are, those struggles of an individual trying to save from the fire his idea of what his moral identity should be. קלענו בדיוק למחשבות שדיברתי עליהם לפני כן.
איזו זהות מוסרית
to be this precious notion of convention, only one of the rules of the game, nothing more, but all the same, so terribly effective by its assumption of unlimited power over natural instincts, by the awful penalties of its failures. זה מדגים לנו את הנקודה שאליה דיברתי, על האופן שאת בונה את הזהות שלך, וסביב איזושהי אידאה מסוימת של מי את, ואת כושלת. והכישלון הזה מושך אותך לאורך כל חייך.
יוסי, יש לך עוד ספר שראה אור השנה, ספר עיון, ששמו מזוג אופקים, ופה זה עוד צד שלך, מאמרים, רשימות, שכתבת על עבודות אומנות, על יצירות אומנות, ואתה בין היתר כותב שם, אומנות או המעשה האסתטי יכול לקבל את הפרשנות האוניברסלית שלו רק מתוך ההקשר הלוקלי. זה דבר אחד. זאת אומרת, תמיד ההקשר הלוקלי חשוב, ואתה מצטט את קלת פרס נובל לספרות טוני מוריסון, האפו-אמריקאית, שאומרת, אין דבר כזה אומנות לשם אומנות. אומנות, אם היא טובה, היא תמיד אומנות פוליטית, ואומנות צריך להתבונן בה, אתה אומר, ומוריסון אומרת, מתוך מנקודת מבטם של המנוצחים, והמוחלשים והשקופים, אבל בסוף אתה גם שואל שאלות על איך אבל גם האומנות הזאת שאמורה להיות פוליטית, וזה מה שמעניין, בה גם לא תהיה מגויסת, שזה גם האומנים מפחדים. ולכן הרבה פעמים הם אומרים, לא, לא, זאת לא, לא התכוונתי לזה, זאת לא הפרשנות. אני עושה אומנות לשם אומנות, כי מפחדים להיות מגויסים לאיזשהו רעיון. ואתה עוסק בזה דרך יצירות של הרבה אומנים, פסלים, ציירים, תיאטרון, ספר מרתק מזוג אופקים ראה אור בהוצאת פרדס.
אביתי,
נהניתי מאוד לקרוא אותו.
תודה. את נוגעת בקונפליקט מאוד מאוד עמוק. מצד אחד את רוצה לומר שהאומנות חייבת להיות, או צריכה להיות מחויבות פוליטית.
כן.
מצד שני, אנחנו נגד אומנות מגויסת, ובאיזה דרך צריכה לבוא לביטוי האומנות הפוליטית הזו, האם המודעות הפוליטית של האמן, שהוא אומר, hey, I've got a statement to make, אז אני גם שם, אני לא כל כך בטוח. אין כאן בהכרח, לפעמים אבל הוא יש לך גרוניקה של פיקאסו, על פניו אני חושב שהוא לא, הוא לא, הייתה לו כוונה.
פוליטית מההתחלה, כן, כן, נגד בדיוק, מלחמת האזרחים הספרדית.
בדיוק, נכון, נכון זה... מלחמת האזרחים בספרד, נכון. אז, 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 אז יש גם את זה.
אני... אבל אגב, אוניברסליות זה ההקשר הלוקלי, וזה הפך להיות אולי נכון. הסמל האנטי-מלחמתי כן, באומנות.
אני אגיד, כי אני אגיד משהו על זה. אני חושב שאומנות, אומנות טובה, אבל עוד פעם, את יודעת, פרשנות שלי, ואני מודע לכך של המגבלה, אתה מביא את הפרשנות שלו, ושאת פרשנויות, אבל אני מנסה לדלות את המשמעות הפוליטית מהעבודות של אומנות, כאלה שהם לאו דווקא, הם לאו דווקא מכוונות, הם לאו דווקא נושאות את הכוונה להביא איזשהו מסר. אני... ואולי פה זה טעם אישי שלי, אני מסויג דווקא מאומנות שהיא נושאת את זהותה הפוליטית על שרבוליה, איך אומרים?
כאילו איך זה יוצא החוצה בלי שהאמן נתכוון לזה.
כן, אני אוהב את אל, את העבודות הללו, כן. ופותח אופק של חשיבה.
אבל, לפני שנמשיך עם הספרים, אני חוזרת שוב לפוליטיקלי קורקט, שרלוונטי לאומנות, ורלוונטי לספרות, ורלוונטי לפוליטיקה. הפוליטיקלי קורקט הוא גם מה שאפשר לנו להכיר קהילות, לאגן זכויות שלא היו קיימות. אבל הוא גם מה שבעצם ממית את כל הספונטניות, את היצירתיות, וגם את השיתוף פעולה בין הקהילות, אולי נגד הגורמים הגדולים, הקפיטליסטים, הנאו-ליברליזם. כי הוא מפורר אותנו גם פוליטיקלי קורקט לקהילות, לקבוצות, וכל אחת אחת נגד השנייה.
אוקיי, אני...
ואז יש מישהו שעושה מזה רווחים.
אביתי, בואי אני אומר משהו לגבי.
איפה שמים לו, אם צריך בכלל, גבול הפוליטיקלי קורקט, אני גם שואלת את זה כאישה פמיניסטית.
תראה, אני חושב שדרך הפוליטיקלי קורקט את נוגעת במשהו רחב יותר, אם תרשי לי ואם לי, אם תקני אותי אם אני טועה בפרשנות שלי את דברייך, שבעצם את לוקחת את הדיון לכל נושא של רב תרבותיות. נכון? לשם? שכתבנו, שאני כתבתי, וכתבתי באמת באופן נרחב על המושג הזה של רב תרבותיות וההשתמויות שלו בחברה הישראלית, ניתן היה להבין, וחלק באחריותי, שעל פניו נראה שאני מצדד באיזושהי בדלנות, סקטוריאליזם תרבותי. מעולם לא הייתה לי עמדה כזאת. מעולם לא הייתה לי עמדה כזאת. ואני כתבתי רבות על המושג שנקרא רב תרבותיות במרחב ציבורי משותף. והכוונה בכך היא לומר, אני לא דוגל בכך, גם בהקשר המגדרי, אני לא דוגל בכך שקבוצות יתקיימנה ותתפך את התרבות שלהן במרחבים ציבוריים נפרדים. אלא אני טוען משהו אחר, אני אומר בבואנו לגבש את המשותף, עלינו להבטיח שהמורשות התרבותיות והרגישויות המוסריות, אפרופו פמיניזם, מגדר, תקבל את הביטוי שלהם במשותף. כלומר, בבואך לבנות את המשותף, בואי ונעצב אותו כך שהוא ייתן ביטוי לכלל הקבוצות, וכשהוא ייתן ביטוי לכלל הקבוצות, מה שאני מביא יהיה שלך, ומה שאת מביאה יהיה שלי.
המילה שברכה לי קודם מסולידריות.
עכשיו, בואי נעשה איזשהו תרגיל. אנחנו מקיימים איזשהו תערוכות קבע במוזיאון, בלשהו. תל אביב, מוזיאון ישראל. תהלכות קבע, התהלכות קבע אלה תהלכות העומדות, לא אלה שמתחלפו. ואז אני בא ואומר, הביטו, אני לא רוצה לאכוף את הסרגל הרב תרבותי, הרב מגדרי, אם תרצי, על המציאות. אבל אני אומר, הבה ונעשה מאמץ. האם אתם לדעתכם ניתן לחשוב שבשנות ה-50 היו יוצרות נשים שהן עשו עבודות נהדרות, ובאיזשהו אופן התעלמנו ממנחתן ליצירה התרבותית, בתחום האמנות הפלסטית? ואז אנחנו הולכים ומחפשים. עכשיו, אני לא אומר, אוקיי, anything goes. גם אם מישהי שרבטה איזה משהו שהוא באמת לא עומד בשום קנה, צריכים כבר מה זה הקנה מידה של איכות, ואנחנו נשים אותו. לא, את צריכה לבוא באיזשהו גישה אופטימית. בואי, תעשי את המקסימום, ומאוד יכול להיות שהמקסימום, שתעשי את המקסימום, גם אז לא תמצאי. אבל את יכולה להניח את ההנחה המופרכת הזו, שאם אנחנו נחפש היטב, לא נמצא מספיק נשים טובות שיצרו בשנות ה-50, ומקומן, ראוי שמקומן יהיה בתערוכת הגבע של מוזיאון תל אביב ומוזיאון ישראל, זו הטענה.
אולי זה ייקח אותנו לספר הבא, לז'אן ז'אק רוסו, והוא גם אחד המשפיעים עליך עם הספר... יסודות לאי שוויון בין בני אדם 1754.
נכון. ההיסטוריה האנושית חווה לא חרב מאוד מאוד גדול, מיוחד המערבית, יש כאלה שרואים את רוסו במיוחד המאמר הזה, ועוד כתבים אחרים, כהאב הרוחני של המהפכה הצרפתית, שהתרחשה כארבעה עשורים או יותר, לאחר שהספר, לאחר שארבעה עשורים לערך, קצת יותר, לאחר שהספר פורסם. וזה הספר על מקור, או המאמר על מקור אי השוויון בין בני האדם. מה, בעצם, הספר הזה גרם לי לרעידת אדמה. אינטלקטואלית, תודעתית.
תקרא קצת, תקרא קטע אחד שנרעד איתך.
כן. הוא כותב כך, הלהט להטיב עם העמדם החברתי היחסי, לאו דווקא מתוך צורך אמיתי, אלא בעיקר מתוך צורך להיות גבוה מעל אחרים, מעוררים בבני האדם נטייה מבישה להזיק זה לזה.
נהדר.
נהדר. הביתי, בעצם מה המהפכה התודעתית האינטלקטואלית שיש בדברים הללו? כי אנחנו נוטים להאמין שבעצם מהו המקור של האי השוויון בין בני אדם? הצורך שלהם בהישרדות והמאבק על משאב מוגבל. בא רוסו ואומר, לא, לא, הביתו, אנחנו צריכים להפוך את הקערה על פיה. אתם חושבים שבעצם בגלל המאבק הזה להישרדות, המאבק על משאבים מוגבלים הביא להתפתחותה של החברה האנושית, ואני אומר לכם הפוך, החברה היא, כינונה של החברה האנושית, היא בעצם החטא הקדמון, ושם מתחילה השחתה של האדם. כי כניסתו של האדם לחברה היא משולה לגירושו של האדם מגן עדן. אין האדם אוכל מעץ הידיעה, הוא אוכל מעץ הדעת. מה המשמעות של האכילה מעץ הדעת? ופה רוסו מספר לנו בעצם סיפור מחולן של סיפור המקראי של הגירוש. הוא אומר, האדם אוכל מעץ המודעות. מה המשמעות להיות מודע? זה לראות את עיניי דרך עיניו של הזולת. כי עד שהם לא אכלו מעץ הדעת, וילכו ערומים ולא יתבוששו. זאת אומרת שאדם מתחיל לשפוט את עצמו על פי אופן שבו הוא נתפס על ידי רעהו. ועכשיו, המאבק על המשאבים, הוא לא נעשה דווקא בשביל ההישרדות, הוא לא נעשה כדי לרומם את מעמדי החברתי למול זולתי. זה המהפך הגדול. כלומר, לעתים הצורך שלנו בהכרה של הזולת, שהוא מקבל את ביטויו המעוותים, כן? גורם לנו לצבור משאבים כדי להבטיח לעצמנו את מעמדנו החברתי המורם בהשוואה לזולתנו. מהפכה.
כמה אפשר היה לעשות תיקונים קטנים פה בחברה שלנו, בחברה בכלל בעולם, אתה יודע, שכר בכירים אם מדברים עליהם, מול המנקה, אם דיברנו
זה
על
זה.
מנקה, כן.
ענת,
למה צריכים להיות הפערים
בדיוק
האלה?
בדיוק, למה? כי הכסף הוא אחד מהמנגנונים המרכזיים שדרכם בחברה ההיפר-קפיטליסטית, כן. האדם רוכש את מעמדו למול זולתו. והנה רוסו, שהוא בעצם התרים את מרקס, והתרים את הגל, או התרים את הגל והתרים את מרקס בסדר הכרונולוגי הזה, הוא בעצם שהופך את הכרה על פיה, הוא מראה לנו בעצם איך הצורך האנושי הבסיסי להכרה, והוא צורך, את יודעת, לא ניתן, לא ניתן להתנער ממנו, למעט אם את רוצה להיות אוטיסטית.
כן.
אנחנו לא צריכים להיות אוטיסטים. אבל ברגע שהוא מקבל את ביטוייו המעוותים, אז שם המקור של הסבל, והכאב הנורא שבני אנוש ממיתים זה על זה. זו התובנה מבחינתי באמת היא עשתה לי, כפי שאמרתי לך, רעידת אדמה אינטלקטואלית, וזה הפילוסוף שאותו אני לימדתי שנים ארוכות, בספריו התעמקתי, זה איש מדהים.
ואנחנו נסיים עם עוד איש מדהים, קטן יותר, הנסיך הקטן.
הנסיך הקטן. כן, אז להפתעתי לפני מספר שנים, גיליתי שנעשה תרגום לערבית מדוברת של הנסיך הקטן. ומבחינתי זה היה דבר שמאוד תרם לשיפור השפה הערבית שאני עמל עליה כבר שנים, ואני אקרא פרק מאוד קצר, פרק 18, אחד מהפרקים הקצרים בספר הזה של הנסיך הקטן, וככה זה הולך. אל אמיר זגיר משפי סחרה ומשפש בטריהו אישי גיר ורדה וחידה אלה תלת אוראק ורדה חקירה ضعيفה מרחבה قال الأمير الصغير مرحبا ردت الوردة وين البني آدمين سأل الأمير الصغير بكل احترام الوردة مرة شافت قافلة مرة من الصحراء بني أدمين؟ سألت وردة. على ما أظن أنه عددهم مش أكثر من 6 و7، شفتهم قبل عدة سنين، بس مين بيعرف وين بيلاقيهم الواحد؟ بيروحوا مع الريح، مخلوقات ما لهاش لا شروش ولا جذور، وهذا الإشي بيصعب عليهم كتير. مع السلامة على الأمي صغير. مع السلامة، ردت الوردة.
נסיך הקטן חצה את המדבר ולא פגש נפש חיה פרט לפרח אחד. היה זה פרח בעל 3 עלי כותרת, פרח שאין בו כלום. בוקר טוב, ברח אותו הנסיך הקטן. בוקר טוב, ענה הפרח. היכן בני האדם? שאל הנסיך הקטן בנימוס. הפרח ראה פעם שיירת מדבר עוברת. בני אדם? אני חושב שיש 6 או 7 מהם בנמצא. ראיתי אותם פעם לפני כמה שנים, אבל אי אפשר לדעת היכן הם נמצאים. הרוח מעיפה אותם לכל עבר, אין להם שורשים וזה מקשה עליהם מאוד. להתראות, אמר הנסיך, להתראות, ענה הפרח.
יפה. וכאן את רואה, כפי שאנחנו יודעים לומר, שהנסיך הקטן הוא לא ספר שהוא מיועד לילדים בלבד, נכון?
ברור שלא.
עם עומק פילוסופי מאוד 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 גדול. וגם שהסוגיות שהוא מעלה הן לא, את יודעת, הן ניתנות לפרשנות, לוויכוח, למחלוקת פילוסופית. והנה בפרק הזה מה אנחנו רואים? את החשיבות הרבה שהפרח מקנה לשורשים, זהות. ואז אני קורא את הנסיך הקטן, ואני נזכר בספר של אמין מעלוף, שהוא בעצם סופר לבנוני נוצרי שחי בפריז, ודרך אגב הוא נמנה על האקדמיה הלאומית הצרפתית, והוא כותב בניגוד לכל הנושא של רב תרבותיות, כי הוא די מסויג מעניין של רב תרבותיות, והוא אומר את הדברים הבאים. הוא כתב ספר בשם בדיית, זה התחלות, שבניגוד לשורשים, וכך הוא כותב. אחרים מדברים על שורשים, אך אלה אינם על החי, משום שהשורשים מסתתרים באדמה, מתפתלים ברפש, מתפתחים בעלתה, בעוד שהעץ נותר אסיר מאז לידתו, ותזונתו בעסקת סחטנות יסודה. אם תשחרר, תשתחרר, מות תמות. אז יש לך כאן, את רואה, יש לך פתח כאן לדיון,
כן.
עם שתי קצוות. האחת, העמדה שדוגלת בשורשים.
ברב תרבותיות.
ברב תרבותיות, שאומרת, אדם ללא שורשים הוא נעדר זהות. והנה בא אמין מעלוב ואומר, לא, לא, לא. אני דווקא דוגל בגישה הפוכה. כי הביטו מה המשמעות של שורשים, אפרופו העץ הזה שנמצא בעסקת סחטנות, שאם הוא רוצה להשתחרר הוא ימות.
Okay.
אבל איפה הוא מתקיים? איפה החיים שלו מתקיימים? בתוך הרפש, בתוך העלתה, בתוך הבוץ וכו'. והנה יש לך, את יודעת, מתוך אם את לוקחת את הנסיך הקטן, ואת רוצה לעשות איזשהו פולמוס פילוסופי על בסיסו, את לוקחת את הפרק הקצר הזה, פרק 18, ומאמת אותו עם תפיסות אחרות, שאומרים, אולי קוסמופוליטיות, גלובליסטיות, שדווקא מעלות הנס את ההתנתקות שלנו משורשים, והפיכתנו לאיזשהם יצורים קוסמופוליטיים. היכן האמת נמצאת? בוא נאמר שאנחנו בשיחה בינינו, לא שואפים לפתור את לא לתת מענה, ממצא לשאלה הזו, אבל בוודאי פתחנו, או המשכנו.
אני אסכם את זה בזה שאנחנו מתקרבים לפורים. אז גם שורש וגם מסכה, להיות גם וגם.
ואז זה מתחבר, את יודעת, לספר, ל-Human Stain, על האדם ש...
כן, הכתם האנושי.
כן, מה המקום שאתה הפסקת להתחפש ואתה כבר לוחש את דמות חדשה? שאלות מאוד מעניינות. אז בוודאי פורים הוא יותר ממסכות.
תודה רבה. יוסי יונה, תודה שהגעת לכאן.
תודה לך, ענת,
כל נהניתי. כל הספרים ואהבת הספרים שלך, ומה ששיתפת אותי, 1+5, תמיד כל התוכניות זמינות לכם בעמוד העסקתים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלי, ובדף הפייסבוק של כאן תרבות. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, להתראות.
يا بلا لا 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 بتريد تحكينا او لا بتريد تحكينا او لا يا بلا لا 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 رح بتردي علينا او لا رح بتردي علينا او لا
يعني ما بتحبينا
لا
ولا بتحبي نانينا
لا
ولا واحد بتغيد علينا لا يا بلا لا 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 لا
يا طير يا طير يا طير يا طير صوبه مش داعي يا طير صوبه مش داعي يا طير صوبه مش داعي سالم وزيد السلام يا مسالم سالم على الخسرة ماين يا مسالم على الخسرة ماين
وين شفت الحلوة المايانا العيون عيون الغزالة خبرها عينه من حيمة وعلينا لا تكشى حلا
يا بلا لا 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 بتريد تحكينا أو لا بتريد تحكينا أو لا يا بلا لا 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 علينا لا يا بلا لا 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 يا طير يا طير يا طير يا طير صوب الجمورة يا طير صوب الجمورة